החיים עם הגאון הרב חיים איידלס.
ערב טוב ומבורך לכל המאזינים. אנחנו בתוכניתנו דרך חיים, שבתחילתה פינתנו לעומקם של דברים, בלימוד וליבון ההלכה ממקורותיה השונים עד לפסיקתה בסייעתא דשמיא הלכה למעשה. נודה בראשית הדברים למפיק ולטכנאי עכו מסורים, אוריה חימי, ברוך בואכה, שלמה פולק, ולכל המסיים במלאכת הקודש. נקדיש את דברי התורה שיאמרו לרפואת כל חולי עמו ישראל. תוכנית זו, תוכנית מיוחדת בה אנחנו לא נעלה מאזינים אל הקו ומכילה ממאזינים שכבר מנסים לעלות אל הקו. אנו עוצרים את שטף התוכניות ומקיימים מצוות פריאת בעל חוב מצווה. שאלות רבות מאוד מהשנתיים האחרונות שעוד עומדות על הפרק ומחכים לתשובתכם. נענה עליהם, ריכזנו אותם לפי נושאים, ונקדיש אותם לרפואת כל חולי עמו ישראל, ובפרט לאלו שמתמודדים עם אותו נגיף הנקרא קורונה. הקודש ברוך הוא ישלח דברו וירפאם. משפטם של אנשי דור המבול היה י"ב חודש. הקודש ברוך הוא דן את העולם כולו, וכל העולם הרשיע את מעשיו ויצא רשע בדינו. ומשפטם של רשעים בגיהנום י"ב חודש, ועוד מספר שבועות עד שחרבה פני האדמה. יהיה רצון שנזכה שהשבועות האלה שתמו י"ב חודש ושנה כבר מאחרינו, שנזכה שהקודש ברוך הוא מנה מגפה מנחלתך, ונזכה לשבת בחירות ובגאולה בימי הפסח הבאים עלינו לטובה. משבוע הבא נתחיל ללמוד 30 יום קודם החג בהלכות דיני הפסח, ערב פסח שחל בשבת, ועוד בעזרת השם נצא כעת ללמוד מעט מדיני תולעים, דינים ביורה דעה, סימן פי ד', נרכז שאלות וניתן מעט הרחבה בנושא.
לעומקם של דברים, המחשבה שמאחורי ההלכה.
עניין מצוי שכבר דשו בו רבים, אבל הוא מחייב לימוד אחר לימוד. סוגיית התולעים, הרמסים באוכל הביתי והתעשייתי. יש איסור בתורה על אכילת שרצים ותולעים, אל תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ השורץ, ולא תתאמו בהם ונתמתם בם. למדו חזל, לא נאמר ונתמתם עם א', אלא ונתמתם מלשון אטימות הלב, טמטום הלב למי שאוכל חלילה שרצים ורמסים. התורה בויקרא י"ד מחלקת את השרצים לשלוש קטגוריות. שרץ הארץ, לדוגמה, נמלה, תולעת הפרי, כנימות שעל פירות הדר, שאגב, מרן הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך, שהיום חל יום השנה שלו, חף אדר, נפטר בחף אדר א', מרן רב שלמה זלמן אוירבך חזר בו ואסר את הקנימות שעל פירות הדר, כי מתברר שלפני שהן מתכסות בקליפת המגן הן רוחשות. הקבוצה השנייה זה שרץ המים. דיברנו על שרץ הארץ, שרץ המים. לדוגמה, תולעים בבטן של דג, סרטנים, טפילים באור של קרפיון וכו'. קבוצה שלישית נוספת היא שרץ העוף, כזבובונים, יתושים וכל המעופפים. מי שאוכל משרץ המים עובר על ארבעה לאווים. מי שאוכל משרץ הארץ עובר על חמישה לאווים. מי שאוכל משרץ העוף עובר על שישה לאווים. הגודל של התולעת שאסורה היא 0.2 מילימטר, שזה 1 חלקי 200 מגודל של רוחב של שערת אדם. גם אדם עם ראייה טובה רגילה יזהה את החרק ממרחק ראייה סביר. אם אנחנו רואים נקודה קטנה ואנחנו לא יודעים מה היא כי לא זזה, זה לא הופך אותה למותרת, אולי בעצם תולעת מתה. חוסר הידיעה לא מתיר את הדבר, רק חוסר ראייה מוחלט הוא זה שמתיר את הדבר. מאכל שמחויב בדיקה צריך לבדוק את כל הכמות שרוצים להשתמש. אסור לסמוך על מדגמים חלקיים. ככה פוסק הרשב"א בתשובות, וככה פסק מרן, הרי מה להלכה. לכן בבתי מלון, בצבא, במקומות ציבוריים, ישיבות, מקומות שהכמות של האוכל היא גדולה, המשגיח, הממונה, חייב להיזהר שהבדיקה תהיה על כל הכמות, לא על מדגם. כמה שזה קשה, כמה שזה מסובך. כך הורה בפשיטות דודי זקני, מרן הרב אלישיב, זכר צדיק לברכה. דברים שמוחזקים בוודאות כנקיים, רק עליהם אפשר לסמוך במדגם. אבל דברים שאין להם חזקה שהם נקיים, אי אפשר לסמוך על מדגם. המדגם לא משליך על שער התחולה. צריך להוסיף שאפילו אם מצאנו הרבה נגיעות והסרנו אותם, אין צורך לחזור על הבדיקה שוב, נסתפק בבדיקה אחת. נכון שמצאנו הרבה נגיעות, אז המאכל הזה, האורז כדוגמה, הוכח כנגוע, אבל הורדנו את הנגיעות. נכון שכעת עוברר למפרע שהוא מטולה, אבל הורדנו את כל התליה. מאכל שנבדק והיה נגוע ושוב החסנו אותו, אז יש חובה שוב לבדוק אותו לפני השימוש. למה? הוא מועד לנגיעות וחרקים. צריך להוסיף שגוי לא נאמן בבדיקת חרקים. כי נכון שמקפידים על ניקיון, על סטריליזציה, אבל מעט חרקים מבחינתם זה נחשב נקי. לכן אסור לסמוך על עובדת זרה שעובדת בבית, לבדוק את האורז, לבדוק את החומוס וכו'. המנחת יצחק, הרב וייס, הגייבת של ירושלים, בחלק א' פוסק בספרו הגדול, שאפילו אם נעמוד ליד הגוי, ישראל עומד על גביו. העובדת זרה, מנקה, מנפה, עומדת ליד, בודקת את הנגיעות, ואני המעסיק עומד לידה, עומדת לידה, זה גם לא מועיל. מדוע? כי כשאני עומדת לידה, אז יש לה הרתעה ממני. אבל היא לא יודעת ממה להירתה, ואין עליה נאמנות בדבר, ואני לא שומר מספיק, כי אני סומך עליה. לכן אפילו יהודי גדול, לא קטן, יהודי בר דעת שעומד ליד גוי, לא מועילה הבדיקה. היחיד שיכול לבדוק זה יהודי ויהודיה. נושא נוסף בסוגיה הזו הוא דין בריאה. הווה אומר בריאה שלמה שנפלה לתוך מאכל. היא אוסרת את כל המאכל, גם אם המאכל יהיה פי כמה אלפים מהשרץ. זבובון קטן שנפל בתוך המרק, אני ראיתי שהוא נפל, ואני לא יודע עכשיו איפה הוא. הוא מסתובב בפנים. אני לא יודע, המרק קצת סמיך, כל המרק אסור. עד שאני אסנן ואני אמצא אותו. זבובון קטן בעלי החסה שבתוך הסלט, החסה אסורה, וכל הסלט אסור, כל התערובת. אם תחנתי את התערובת, אז ודאי שנתחן איתה ביחד החרק. אז הוא בטל ב-60. יבוא אדם וימצא איצה, ניקח את הטוטים, שהם מועדים לתולעים, תולעים שקשה לראות אותם, נתחן את הטוטים, ונעשה מהם ריבה, נעשה מהם מחית, ואז החרק שבתוכם מתבטל, זו טעות. מדוע זו טעות? אסור לבטל איסור לכתחילה. טוטים, קרובית, בוטנים שראיתי נגיעות בכמה, הם מוחזקים ודאי לנגועים. דבר שמוחזק ודאי לנגוע, אסור לתחון אותו ולבטל אותו. כי אני הרי יודע שבדבר הזה בוודאי שיש חרקים. זה נקרא לבטל איסור לכתחילה. מאכל שרק לעתים נגוע, ועשינו בו מדגם, ניתן דוגמה, פרג כדוגמה, הוא לפעמים כן נגוע. פרג יש בו רמה לא גבוהה של נגיעות, אבל קיים בו נגיעות. מותר אחרי המדגם שעשיתי ויצא בכמה מקומות מדגם נקי, כן מותר לתחון אותו ולבטל לו יצויר שהיה שם משהו בתוך הפרי, בתוך הפרג. אבל כשיש נגיעות בוודאי, אסור לי לתחון ולבטל איסור לכתחילה, ולצערנו נכשלים בכך. כשהולכים לחנות פלאפל ואנחנו רואים אותו לוקח חומוס נגוע. מאיפה אנחנו יודעים שהחומוס נגוע? כי העין מהצד רואה שהקליפה הדקה שעל החומוס לאחר ההשריה, רואים שם הרבה הרבה נגיעות. הוא לוקח ותוכן. הוא מבטל איסור לכתחילה. המשגיח כשרות צריך לאסור את החומוס ולא להתיר אותו בביטול, לא לבעל החנות ולא למכור אותו לאחרים. זבוב שנמצא במרק, נזכרנו לפני כן. מוציאים את הזבוב והמאכל מותר. נכון שיש במאכל טעם של איסור, הטעם בטל. הזבוב לא בטל. הוצאנו את הזבוב ותרנו את המרק. לקחת פטרוזיליה, לקחת נענה וכדומה, לחלוט אותם כשאני יודע שהם מוחזקים בתולעים. ננה לא מחממות. ננה שאנחנו קונים אותם מארוגות בסופר, פתוחות ללא פיקוח הלכתי בעניין של חרקים. לקחת אותם ולשים אותם בתוך הכלי בחלק הפנימי, איפה שיש לו מסננת פנימית, ועל זה לשפוך מים רותחים, ולהוציא את התמצית של הננה לתוך המים, או דרך בד וכדומה, במקרה שכזה מותר. ולמה מותר? מכיוון שהננה, הטעם שלה, התבטל. היא, בפני עצמה, לא מתבטלת. הטעם שלה מתבטל. מכיוון שאין לה חזקה של נגיעות, לכן הדבר מותר. מותר לעשות ליקר מדובדבנים, שאני יודע שהדובדבנים מתולעים, אם אחר כך מסננים היטב שלא תעבור תולעת. ולמה? כי זה טעם, והטעם מתבטל. אנחנו לא אוכלים את התולעת, אלא רק טעם, ואפילו שיש חזקת נגיעות גבוהה, אנחנו מתירים. לעומת זאת, משקה טקילה, מה זה משקה טקילה? משקה טקילה יש בפנים תולעת שלמה. היא כמובן אסורה, יש בו בריאה שלמה, לא רק טעם. ונתייחס למספר שאלות בסוגיה הזו של דיני תולעים, לאחר שנתנו מעט מעט הקדמה. שאלו בעבר, ולא התייחסנו מספיק, לשאלה של חוכמת המדע עם דברי רבותינו. חז"ל אמרו שיש חרקים שנוצרים מזיעה, נוצרו מעצמם, איך זה מסתדר עם המדע? אנחנו תוכנית הלכתית, שאלה שעסקו בה רבות, אבל כן נתייחס לזה בקצירת העומר. ראשית כל, דברי חכמינו כמסמרות נטועים. כל מה שהם אמרו, נאמר ברוח הקודש, איש מפי איש עד משה רבינו מפי הגבורה. ישנם דברים שרק היום מבינים מה הייתה הכוונה שלהם, כמו חידוש המולד ועוד. ישנם דברים שנאמרו לפי מה שאנשים בזמנם יכלו להבין. זה היה לפי ערך הבנת הדור. אנחנו מאמינים בתורה שבעל פה בדיוק כמו בתורה שבכתב. להבדיל מהקראים, תלמידי ענן הקראי, שעליו אמר האבן עזרא יחלה כענן, גם הרמב״ם שכתב מה שכתב על השדים והרוחות שלא קיימים, הגר"א כתב מילים קשות וסיים שכל דברי חכמינו אמת, אלא שיש בהם פנימיות גדולה. הנה סיפורי רבא ברברחנה המפורסמים, הם משוללי כל היגיון. איזה סודות נוראים יש שם? חכמינו הלבישו בתוך סיפורי מעשיות דברי עומק וסתרי בראשית. ניתן דוגמה קצרה שהבאנו כאן לפני הקהל לפני מספר שנים. התלמוד מספר שרבא ברברחנה ראה אי בלב ים. על האי היו עצים, תשעים, הוא אגן את הסירה לצד האי. בעצם האי הזה היה דג ענק, מין לוויתן אדיר. הוא אכל ושתה עליו, ואחר כך הדליק אש לחמם אוכל. כשהדג שנמצא מעליו רבא ברברחנה הרגיש שהוא נכווה, הוא התחיל להתהפך. לולא הסירה שאגנה ליד, היה רבא ברברחנה טובע. הסכימו המאזינים שאין שום היגיון שיגדלו עצים על גב של לוויתן. כל בר דעת מבין שחכמינו התכוונו כאן למשל ולא למציאות. והנה אחד מאבירי הפוסקים, רבי יעקב לוברבוים זצ"ל, בעל חוות דעת, הנתיבות משפט, דרך החיים, המקור חיים, הוא מבאר שחכמינו התכוונו שלפני ביאת המשיח יהיה לעם ישראל שקט, בתוך כל שערת העולם, כמו אי בלב ים. היא תהיה מדינה משלהם, והמדינה הזאת היא תהיה בארץ הקודש, בארץ ישראל. אחרי 2000 שנות גלות נזכה לשוב לאדמתנו. הארץ תהיה יפה, מוריקה, כגן השם ממש. אבל לצערנו, יתחילו להבעיר אש זרה, אש של תאוות אסורות, והכל יחל להתהפך. ולולי סירת הגאולה, משיח בן דוד, הכל נהפך ונחרב. זה דברי נבואה ממש ופילי פלאות. נשוב אל השאלה, שוודאי שאנחנו לא משיגים על דברי חזל. הרבי מקלויזנבורג, זכו יגן עלינו, כותב מכתב לאחד ששואל מהמציאות על דעת רבינו תם. הוא כותב לו שעל עצם השאלה הוא כבר צריך לחזור בתשובה. אנחנו ניתן תשובה חלקית על פי המציאות, היא לא משנה, אבל בעינינו מאומה מדברי רבותינו נשמתם עדן. ראשית כל, קיימת תופעה של חרקים שמתרבים מעצמם. לדוגמה, הזבובונים הירוקים שנמצאים בחסה, הם מתרבים מהעלה עצמו. זה נקרא כנימות עלה. ישנם חרקים שנולדים כבר ברבייה עצמית, ואומר שהאם נולדת כבר מעוברת. וכאן יש שאלה גדולה, האם דורות ראשונים נכשלו חלילה מחוסר ידיעה מה שאנחנו רואים ויודעים בוודאות היום? אומר מרן החזון איש, מה שאנחנו רואים ויודעים בוודאות היום, כל זמן שלא יתברר מידה אחרת, הם צדקו כלפי שמיה במה שהם חשבו. כך כותב מרן החזון איש לגבי ענייני מידות, והוא הדין לענייני שרצים. מי שרוצה מאוד להרחיב בדבר, יעיין בשו"ת יד אליהו בסימן חביו, ונעצור בשאלה החשובה הזאת כאן. שאלה שנשאלה לגבי דג ההרינג. בוודאי שיש עליו תולעים קטנים, שחלקם ממש בצבע הדג. רק הטריים ביותר, שעוברים מיד לבתי חרושת, שמקלפים אותם את השכבה החיצונית, בהם אין בעיה. צריך להתקשר לגוף כשרות שחתום על המוצר ולשאול, האם הם יודעים מעבר לעניין הבישול, בישול ישראל, והחומרים שמוסיפים בדג, האם הם מודעים לעניין השרצים? כשאגב, גם שטיפה לא מועילה. המליחות ממש כובשת את השרצים בתוך הדגים, וירש שמיים צריך מאוד להיזהר בעניין הזה. וזו שאלה שאותי הקטן מאוד מטרידה, הנושא של גופי הכשרות שנותנים את הכשרות להרינג, כפי שדיברנו, יש תולעים קטנים שחלקם ממש בצבע הדג. שאלה נוספת שנשאלה בדיני תולעים, האם תולעים שנמצאים בכמח, שנוצרו בתוך הכמח כן מותרים, מה שנקרא מלבין? נתייחס לשאלה הזאת ונצא להפסקה קצרה. מרן פוסק שאותם תולעים שנוצרו בתוך הכמח, וכפי שדיברנו יצירה עצמית, הם אסורות. כך פוסק מרן. מכיוון שאנחנו חוששים שהם יצאו ופרשו על הארץ וחזרו. מקור הדברים זה מתשובת הראש. הבח רצה לחלק בין מלבין, מילבין גדולים למילבין קטנים. השאלה היא האם כל הקמח נחשב לאחד, ואז השרת שבתוכו לא נחשב כמו שהוא פירש, או שאנחנו מתייחסים לקמח לכמה וכמה גרגירים. ותנועה קטנה של השרת בתוך הסקית קמח כבר נחשבת לרכישה ושריצה. זו בעצם נקודת המחלוקת לגבי תולעים שנמצאים בתוך קמח. האם הם נחשבים כפירשו בגלל שהקמח הוא גרגיר גרגיר, או שכולו נחשב לגוש אחד וכל עוד שלא יצאו משם לאוויר לא נחשבים כפירש והכל מותר בפנים כדין תלעת שלא פירשה. הצמח צדק וערוך השולחן והחזון איש מכריעים שהכל נחשב לגוש אחד, ולכן אין איסור בתולעי קמח שרוחשים מהקמח עצמו. הפריטואר של הראשון לציון של האור החיים הקדוש והחוכמת האדם חולקים, והם סוברים שכל גרגיר קמח נשב כן ליחידה, אז זה כן עכשיו לרכישה והקמח אסור. אבל זה לא רלוונטי השאלה הזאת. היום הקמח עובר הרבה מעברים, הרבה תחנות עד שהוא נערז, לפני כן הוא שואל כשבועיים בתבזורת, ממילא התולעים לכאורה בוודאי הגיעו מבחוץ, ותולעי קמח כיום לכולה אלמה אסורים כדברי מרן. האם ברוקלי מותר באכילה? ברוקלי קפוא. אם כוונת השואל לחברת בוידק, ויש חברה נוספת שיש עליה גוף כשרות מסודר, מחשש שרצים, התשובה היא שמותר לכתחילה. אפשר לשפוך ישר לתוך הסיר. אבל אם לא מהחברות האלה, יהודי ירא שמיים, שומר תורה ומצוות, אסור לגעת בברוקלי וכרובית קפואים. נכון שהברוקלי שנקנה על ידי החברות הגדולות הוא באיכות מעולה, אבל בירור מוכיח שעד 60 קנימות ב-100 גרם יש אישור להקפיא את המוצר. זאת אומרת, 60 חרקים ב-100 גרם. על כל חרק, 5 איסורים, 5 כפול 60, 300 לאווים על 100 גרם. השם ישמרנו ויצילנו. הבעיה היא שאחרי ההקפאה גם מאוד קשה להפריד את העלים ולבדוק עלה ועלה. בברוקלי חי, אם מתעקשים, אפשר אולי לנקות אותם. לכן כותב הפרי חדש שבקהילות שלו לא אוכלים בכלל כרובית, אי אפשר לשום אדם לנקות אותם. ודאי שלקנות ברוקלי ולקנות כרובית בלי פיקוח הלכתי, היום בחסד השם כבר יש ברוקלי לא כפו, שיש עליו זה גידול מיוחד ללא שום חרק, ברוקלי רגיל, בוודאות שמי שאוכל ממנו עובר על אכילת שרצים שלמים, הם חדקנים שנמצאים בתוך הקליפות עצמם. נצא להפסקה קצרה ונקדיש את דברי התורה שנאמרו לרפואת כל חולי עמו ישראל ולרפואת נחמה אסתר בת רינה מרים, יוסף בן רות, יעקב בן ציוויה הנדל. נצא להפסקה.
עכשיו איתכם דרך חיים עם הגאון הרב חיים איידנס. השבוע בכל הבא. הכל הבא. Design City Jerusalem. שלב החברות היוצא לדרך עם דרמה שכמוה עוד לא היה.
אני יורד, אני נשכח.
10 מתמודדים בקרב ראש בראש.
קורע ומשתחווה על השיר האדיר.
מי יעלה לרבע הגמר? ומיד אחר כך... מנחם טוקר חושף את המיזם החדש בעולם המוזיקה היהודית. מוצא שחי עם מנחם טוקר. מוצאי שבת ב-10, רק כאן בכל חי ולצפייה באתר כל חי.
רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
הכסף שלך שוכב סתם בבנק? מחפש אפיק השקעה סולידי עם פוטנציאל לרווח גבוה? משקיעים היום בשביל המחר. יחידות אחרונות של קרקע פרטית בטאבו באזורי הביקוש החזקים בארץ בקרבה לריכוזים חרדיים. התקשרו עכשיו, כוכבית 9942, כוכבית 9942. הקרקע אינה זמינה לבנייה מיידית.
סליחה בבקשה, אפשר לשבת?
בוודאי, מרכז השולחן והכיסא, כל סוגי השולחנות והכיסאות למטבח, לסלון ולמשרד, במחירים מיוחדים מהיבואן לצרכן. מרכז השולחן והכיסא, ירמיהו 23 ירושלים, פתוח מ-10 עד 10 רצוף.
לצאת להליכה פלוס לשתות כוס מים פלוס מנוחה קלה ופלוס יוגורט נובה. חדש, יוגורט נובה מאושר בסידן פלוס ויטמין D. עכשיו אפשר ליהנות מכל הפלוסים. למהדרין יש תנובה.
שיא המתנות בשקל! המבצע הענק של החגים חוזר ובגדול! קונים מוצר חשמלי ומקבלים מעבד מזון בוש מקצועי בשקל אחד בלבד!
שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג!
לרכישה התקשרו 03-504-5000.
מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות?
דבר לא השתנה. גם השנה מאות אלמנות ויתומים צריכים את עזרתנו לקראת ליל הסדר. לא משאירים אותם לבד. תומכים עכשיו בעוד משפחה. המשפחה תקבל מארגון יד עזרה ושולמית סל מזון לחג הפסח. בזכותכם הם ישבו סביב שולחן ארוך בליל הסדר. חייגו ותרמו. כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
כל אחד יכול להציל חיים. זה פשוט. לא צריך כסדה, לא אופנוע משוכלל, לא מכשיר קשר חדיש, אפילו לא אפוד זוהר.
אנחנו מאבדים אותו!
הם בהחלט מצילים חיים, אבל גם אתם יכולים. איך? זה באמת פשוט. כל אחד ואחת, כולנו, ממהרים ומתחסנים. כך מצילים חיים. מגיש פיקוד העורף.
שואף להיות אח אקדמי? האדרנלין שלך בנוי לאתגר הזה? כשמדובר במקצוע שלך, תבחר להצליח. רק במכללת מבחר, מגוון המסלולים הרחב ביותר ללימודי תואר, בלי להתפשר בדרך על ערכים. הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. לפרטים וייעוץ לימודים אישי, תתקשרו ל-03-5726-111. 03-5726-111. מבחר. תבחרו להצליח.
שואלים את עצמכם מהן שלוש הטיפות לבחור במייפה טיידנט? מייפה טיידנט מסייעים במניעת הששת, מחטאים ומרעננים את הפה. מותאם במיוחד לשימוש בשבת ובחג, כשר לפסח. מייפה טיידנט, בחרתם נכון.
פס, חמודי, כן כן אתה, שוב עשו עליך קופה, לנו זה אכפת. עושים על הילדים שלכם קופה? תתקדמו ללאומית זהב, הביטוח המשלים המשתלם ביותר לילדים. רק 20 שקלים למגוון טיפולים בהתפתחות הילד, ועד 55 טיפולים בשנה לכל ילד. עד 59% הנחה על טיפולי אורתודנטיה לילדים, ועוד אין ספור הטבות שכל ילד מבין כמה הן שוות. הצטרפו עכשיו ללאומית, כוכבית 507 מהנייד, כפוף לתנאי הסכם השב"ן.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים. התייחס למספר שאלות בהלכות שבת. אני סוחטת מיץ תפוזים, אבל לתינוקת אני צריכה לעשות סינון נוסף. האם מותר בשבת לסנן סינון נוסף בגלל החתיכות הגדולות? מותר לכתחילה בשבת לסנן אפילו במסננת רגילה. מכיוון שלמבוגר השתייה לא צריכה סינון, וגם תינוק יכול לשתות מיץ תפוזים עם חתיכות, רק שאנחנו מפנקים אותו ועושים עוד סינון. לכן הדבר מותר לכתחילה אפילו כאמור במסננת רגילה, ככה ביארו מרן רב שלמה זלמן אוירבך והאור לציון. בחלק ב', בסעודה שלישית הגבאי פותח את הקופסאות טונה, ועם המכסה בורר את השמן, האם זה איסור בורר? הערנו לו והוא אמר שהאגרות משה מתיר. אם הכוונה לאגרות משה בחלק ד' עין ד', שם יש לו תשובה ענקית מפורטת בלמתת מלאכות, להפך, ההפך, האגרות משה סובר שזו ברירה בכלי, והיא אסורה מהתורה, והוא חייב חטאת. אם הוא בעצם פותח את הקופסה טונה, הופך את המכסה שכבר עקור מהטונה, וסוחט איתו את השמן שנמצא בתוך גושי הטונה, זה איסור בורר בכלי, פסולת מתוך אוכל, איסור תורה ממש. השמן שצף מעל הטונה, הוא לא נחשב מעורב בטונה, מותר להוציא את השמן שמעל הטונה, אפילו באופן שמדובר, שהוא יהפוך את הכלי ויוציא מעט שמן את החלק העליון. זה לא נחשב לברור, מכיוון שהם לא מאוחדים, ובפני עצמו. השמן שבתוך הטונה, אם הוא מפריע לאנשים באכילה, כי רוצים להוציא את כמות השמן הרבה, שהטונה תהיה יותר יבשה, זה ממש ברירה, וזה נחשב לפסולת. הדבר הכי נכון לומר לגבאי, הגבאי הנכבד שיפתח פתח רחב, שממנו יוצאים גם חתיכות מהטונה, ולא רק מהשמן, ואז הדבר מותר, כי זה בעצם לא ברירה. צריך כאן להוסיף את הדברים של הרב פישר זכר צדיק לברכה, הרייבד של העידה החרדית, בספר פני שבת, הוא מביא בשם שלו, שגם אם מוציאים רק שמן, הדבר מותר. לדעתו, זה לא נחשב לכלי. החלק העליון, המכסה, זה לא נחשב לכלי. קשה לפסוק נגד דעתו של האגרות משה, אבל בספר פני שבת הוא מביא בהרחבה שלדעתו זה לא נחשב לכלי של ברירה. ניתן דוגמה נוספת. ישנה היום קופסה שבפנים יש כעין רשתית, בתוכו יש גוש של גבינה מלוכה, ואתה מרים עם שתי ידיות את הגבינה, וכל המים נוזלים מן הצדדים. האם זה נחשב לבורר בכלי? כי הרמתי, והמטרה של זה לא לשלוף את הגבינה מתוך המים, זה לא נחשב לבורר בכלי. אומר הרב פישר, הוא הדין גם כאן. אז בדיעבד יש מקום להקל בדבר, אבל לחשוש כן לדעתו של אגרות משה, שלדעתו זה איסור תורה ממש. ואם כך, נתייחס גם לשאלה שעלי תי, עם כלי היא מסננת בפתח, לא מבין כל כך את הפקס, הכוונה היא בעצם, יש כלי, שבכלי יש בפתח מסננת, והמטרה שעלי התי שנמצאים בתוך הכלי, אין להם יכולת נפרדת, לא, זה לא כלי בתוך כלי, אלא הם מעורבים ורוצים למנוע על ידי המסננת שנמצאת בפתח את עלי התי. האם זה נחשב בורר אוכל מתוך פסולת בכלי? רק אם לא נימנע מלשתות את התי, גם אם ייצאו מעט עלים, רק אז יש להתיר. אחרת לכאורה זה ברירה בכלי. אם אין לי מניע, אם יצא איזשהו עלה, אין לי מניע לשתות, אז הדבר מותר. אבל אם אני מקפיד מאוד, העלה הזה מפריע לי, מפריע לי תוך כדי שתייה, אומר מרן בן ישחי בפרשת בשלח, המנחת יצחק, האור לציון, השבט הלוי מדבר על זה, חבדת מדבר על השאלה הזאת בהרחבה, בחלק ב', שזו ברירה בכלי. מרן החזון איש חלק. מרן החזון איש גם כך נהג, ככה מעיד, הסטייפל הזיכרונו לברכה, שמרן החזון איש כותב בסימן נון ג' וכך הוא נהג למייסה, שאין בזה מניעה. כנראה שמרן החזון איש לא הקפיד אם היה יוצא מעט עלה. אבל אם יש כן הקפדה של ממש, ודאי וודאי שזה אוסר. שטיפת ירקות ופירות, צריך להרחיב על כך בשבת, שטיפת פירות וירקות שמלוכלכים מבחוץ, או ירקות עלים, לדומה חסה ופטרוזיליה, אתה פותח את הסקית ויש בפנים חול. אתה רואה גם חרקים. אתה רוצה לשטוף אותם לפעמים בתוך, גם צריך להיזהר בחברות נפלאות, חברה כמו עלי בודק, שאין שם אפשרות בכלל לחרק. לפעמים יכול להיות שתוך כדי האריזה איזה מעופף נכנס. אתה רוצה לשטוף בשבת. יש לפנינו כעת פסולת ואוכל. הפסולת זה הלכלוך שאנחנו אותו רוצים להסיר מהירק והפרי, החול, החרק שאני רוצה להוציא, הרי אסור לברור בשבת פסולת מתוך אוכל, זה מעשה של ברירה. איך אנחנו ננקה פירות וירקות בשבת? להשרות פירות וירקות ועלי ירקות בתוך קערה עם מים, או מים וסבון, אסור מהתורה, זה איסור ברירה. לצערנו רבים נכשלים במה שפסק מרן להדיה, שמכוח המשנה, שלהשרות את הפירות והירקות, ולמעלה יצוף, החרקים והחול, זה אסור באיסור תורה. מה הדרך הנכונה ביותר? הדרך הנכונה ביותר זה לשטוף את הכל מערב שבת, כמו שכתוב, והכינו את אשר הביאו. אבל כשלא הספקנו, או ששכחנו, נחלקו גדולי הפוסקים מה לעשות. מרן הרב מצ'יבין בשו"ת דובב מישרים, והרב אוזנר, מרן הרב אוזנר בשבט הלוי, בתשובות הראשונות בחלק א', רבים כמותם סוברים, שגם מתחת לזרימת ברז, אסור לשטוף ולהסיר את הפסולת. למה? כי זו בעצם ברירת פסולת מאוכל. רק אם יש מעט לכלוך, או חומרי הדברה וחיידקים שלא ניכרים לעין, זה מותר להסיר דרך שטיפה בזרם מים. אבל פרי שממש מלוכלך, אין דרך לנקות אותו בשבת קודש, לא בשריה כאמור, וגם לא מתחת לזרם מים. צריך בערב שבת, והכינו את אשר יביאו. אבל רבים רבים חלקו על הרב מצ'יבין והרב אוזנר, מרן האגרות משה, מרן הרב אוירבך, שהיום היה יום השנה שלו בספר שמירת שבת כהלכתה, הקדים את שתיהם מרן הבן ישחי בשו"ת רב פעלים חלק א', שמותר לכתחילה וכך נוהגים הלכה למעשה כן לשטוף פירות וירקות מתחת לברז מים, ואפילו תוך כדי זרימה לשפשף ולנקות אותו ביד. מותר אפילו לקחת מקליט ולנקות את הפרי והירק תוך כדי שטיפה ולהסיר ממנו את הלכלוך. גם להוריד ביד את הלכלוך שדבוק בחוזקה על הפרי מותר. אבל יש תנאי הכרחי גם לדעת המקילים, וחשוב לדעת את הדבר. שהדבר יעשה סמוך לאכילה, לא זמן מה לפני כן. כי אם זה זמן מה לפני כן, זה שוב דרך ברירה ולא דרך אכילה, וכך אנחנו מכירים הלכה למעשה להקל. לא להשרות במים, אפשר לשטוף תחת זרימת מים, או לנקות עם מקלית או ביד, זו הלכה נחוצה. הלכה נוספת בדיני בורר, כשאנחנו רוצים לעשות קפה לכמות של כמה אנשים. נתייחס כאן לשאלה מן האתר, לקחת עלי תה מבושלים כמובן לחלוטין מערב שבת, ולהניח על כלי שיש בו חורים, ולשפוך מים חמים על הכלי המחורר, והמים יקבלו תוך כדי מעבר את טעם התה והקפה או העלים המבושלים. מרן השולחן ערוך, בשין יוטט טט, מתיר זאת. שם מדובר על שמרים יבשים שרוצים להוציא מהם את טעם היין שבתוכם. מה עושים? מערים עליהם מים מעל משמרת, מסננת בעצם, והיין יוצא לתוך הכלי. לכן מותר לקחת את הכלי המחורר, להניח בפנים עלים, להכניס אותו לתוך מים כדי שיצא הטעם, וגם מותר להניח בתוך כלי שיש באמצע שלו כלי מחורר ולהוסיף מים, ולאט לאט כל המים סופגים את הטעם. לכאורה מדוע? מקשה עגלי טל, למה? בהלכות מרקד, שואל העגלי טל שהוא לא מצליח להבין, אבל הוא מסיים ואומר, מכיוון שמרן התיר את הדבר, הדבר מותר ללא פקפוק, וכמובן צריך להדגיש שעלי התה והקפה, וכל מה שניתן במסננת, יהיו כבר מבושלים לחלוטין מערב שבת, כדי שלא נחטא באיסור בישול. נצא להפסקה
עכשיו. עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידנס.
הזמן! כנפי נשרים טורס מזמינים אתכם לנופש המושלם עם הרב אבנר קבס לשלושה ימים ושני לילות, חמישי שישי שבת פרשת ויקרא, שבת לפני פסח, מה-18 עד ה-20 במרץ, במלון רמדה סוויטות נתניה, ערב טברנה מדהים עם זמרים ופייטנים וצוות בידור מקצועי, לזוגות ומשפחות, התקשרו עכשיו 052-712-4050 052-712-4050.
יש משרד, ויש משרד בלב, בלב הפועם של בני ברק. משרדים פרטיים וחדשניים להשכרה, במגדל לב העיר BTC, במרכז רבי עקיבא בבני ברק. קרוב לבית, קרוב ללקוחות, קרוב לעובדים, קרוב לתחבורה, קרוב לכל מה שהעסק שלכם צריך. ועכשיו בהזדמנות, משרדים האחרונים להשכרה, החל מ-2,550 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 2371. לב העיר BTC, הלב הפועם של בני ברק.
הורדנו את המחירים
בכללים, בכללים,
את השיניים משמרים
בכללים, בכללים,
חיוך מושלם כמעט חינם רק בכללית, אתמול מאות היום 20 רק בכללית.
הורדנו מחירים ואתם מחייכים. לקוחות כללית מושלם פלטינום מגיל 18 ומעלה נהנים מטיפולי שיניים משמרים בהשתתפות עצמית של 20 שקלים בלבד ברשת כללית סמייל, כפוף לתקנון. גם בבריאות השיניים כללית צעד לפני, בשביל הבריאות שלכם.
רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
שוקולד שמרלינג, שוקולד הלבינים.
יש שוקולד ויש שמרלינג.
לצאת להליכה, פלוס לשתות כוס מים, פלוס מנוחה קלה, ופלוס יוגורט נובה. חדש, יוגורט נובה מאושר בסידן פלוס ויטמין D. עכשיו אפשר ליהנות מכל הפלוסים. למהדרין יש תנובה.
אבי נועם, מה זה מים שלנו?
זה המים מהמיניבר שלנו. חמים וקרים בשבת ובכל השבוע.
לא חמוד, זה מים שעבר עליהם לילה. שלנו מלשון לינה.
ואם הם לא מתעוררים, שופכים עליהם מים?
בפסח הזה מתקדמים לנועם אחד, בר המים האיכותי ביותר. מבצע פסח מטורף. הזמינו עכשיו ותקבלו גיפט קארד מבית פוד אפיל מתנה. כוכבית 8510, כוכבית 8510, כפוף לתקנון.
שיא המתנות בשקל! המבצע הענק של החגים חוזר ובגדול. קונים מוצר חשמלי ומקבלים שואב אבק סמסונג בשקל אחד בלבד.
שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
לרכישה התקשרו 03-504-5000.
מאות משפחות זועקות לעזרה, אין להם איך לערוך את החג. עזרו לנו לעזור להם, שלא יישארו רעבים. סייעו לעוד משפחה שבזכותכם תקבל מארגון יד עזרה ושולמית סל מזון לחג הפסח, כדי שהפסח הזה כולם יהיו בני חורין. חייגו ותרמו, כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
תרומה לכלל פעילות העמותה.
עכשיו איתכם דרך חיים עם הגאון הרב חיים איידנס.
חזרנו אליכם המאזינים, ושוב מחילה שמאזינים מנסים לעלות על הקו, ואנחנו מנסים להספיק מדין פריאת בלחוב מצווה עשרות עשרות של שאלות שרכזנו אותם בתשובות כוללות. ונתייחס כעת להערה הפקס, מתי הכי נכון להתחיל להלביש תפילין נערי בר מצווה? כמה וכמה שאלות שנשאלו בדבר, איך נוהגים, חודש לפני, שנתיים לפני. מרן השולחן ערוך פסק בסימן למדזיין שקטן שיודע לשמור את עצמו בתערה ובניקיון הגוף, אביו מחנכו במצווה תפילין. זאת אומרת, אפילו שהוא קטן, הוא ילד בן 9, הוא יודע לשמור את עצמו בתערה ובניקיון הגוף, אביו מחנך אותו מצווה תפילין. מרן הרמ"א מבהיר בשם הבעל ההידור, שהכוונה ליוד ג' שנה ויום אחד, ואין לשנות. ובכל זאת, וזה היה מנהג אשכנז, שאין לשנות רק ביום הבר מצווה, ובכל זאת כותב בעל המגן אברהם, שנוהגים כבר חודשיים או שלוש לפני כן לחנך במצווה תפילין, ומביא את הדברים מרן המשנה ברורה. אבך כתב להניח כבר בגיל 12, ומרן השפת אמת במסכת סוכה בדף מבית מבאר שכל הדיון הוא בזמנם, כשהניחו תפילין כל היום. אבל כיום, כשמדובר רק על זמן תפילת שחרית ולא להניח תפילין כל היום, כולם יודו שקטן שיודע לשמור את עצמו בתערה או בניקיון הגוף אין מניעה לחנך אותו מוקדם מהנחת תפילין. מדובר על שעה, שעה ורבע של תפילת שחרית. אין שום מניעה לגרום לקטן שאנחנו רואים שהוא בוגר שישמור את עצמו בתערה. זה לא כמו בעבר שצריכים להניח תפילין כל היום. על זה כתב מרן שכל היום לשמור את עצמו בתערה, כותב מרן הרמ"א, הכוונה מיוד ג' שנה ויום אחד. אבל אם מדובר רק על שעה תפילת שחרית, אין מניעה כבר בגיל צעיר לחנך אותו לשמור את עצמו בתערה. כך כותב מרן השפת אמת. בליטה ובפולין נהגו חודש לפני הבר מצווה, על פי דברי ערוך השולחן. הספרדים נהגו מדור דור, אבל כדברי מרן השולחן ערוך, שאפילו שנתיים קודם הבר מצווה היו מניחים תפילין לילד, כדי שראוי שכבר יתעטר בקדושה לפני כן לקראת הבר מצווה, כפי שכותב אור לציון ויביע עומר, זה מנהג בני עדות המזרח. שאלה נוספת לגבי דיני ברוך וברוך שמו. אחד הדברים שאנחנו מורגלים בו, זה הניית ברוך וברוך שמו. לא מצאנו בכל התלמוד בבלי וירושלמי, בכלל, לא מצאנו בדברי תנאים והמוראים, אזכור לברוך וברוך שמו. מצאנו אזכור לגבי אמן, אמן יש מי רבה. מה המקור הראשון לברוך וברוך שמו? המקור הראשון הוא דברי הראש בתשובות, בתשובה ד'. והראש מסמיך את הדברים על הפסוק, כי שם השם אקרא, אתם אבו גודל אלוקנו. אומרת הגמרא ביומה, אמר משה רבינו עליו השלום, בשעה שאני מזכיר שמו של הקדוש ברוך הוא, אתם אבו גודל אלוקנו. לכן כשאני מזכיר את שמו של הקודש ברוך הוא, ברוך אתה השם, כולנו נאמר ברוך הוא וברוך שמו, אבו גודל לאלוקינו, תיאטרו את הקודש ברוך הוא. זכר צדיק לברכה, כשמזכירים צדיק מברכים אותו, ודאי צדיקו של עולם הקודש ברוך הוא, דברי הראש. אבל כאמור הדבר לא נמצא בדברי חז"ל, לכן אור החיים הקדוש בספרו ראשון לציון הוא כותב שזה לא חיוב מעיקר הדין, ושהראש נעק רק ממנהג חסידות. לכן אור העולם רבינו הגרס עבר שלא לומר ברוך הוא ברוך שמו, א', כי בזוהר הקדוש כתוב לא להפסיק בשום דבר חוץ מאמן בחזרת השץ, ב', כי על פי סוד אין מקום לומר ברוך הוא ברוך שמו. אם כך כותב רבינו הגרא, שאין מקום על פי הסוד לומר ברוך הוא ברוך שמו. ג', כי ששליח ציבור ברוך הוא ברוך שמו ואומר, אנחנו אומרים את הדברים ברוך הוא, הוא ברוך שמו, או ברוך הוא ברוך שמו. אומר הגרא שקצ'אפ תצבי הדגישה ברוך הוא ברוך שמו, בלי הוספה של הוו. ולמה? כי ברוך הוא ברוך שמו בלי וו עולה בגימטריה שבתי צבי. לכן החשש הוא להכניס קלקולים בתפילה עצמה. באמת מרן החזון איש בחזרת השץ לא היה עונה ברוך הוא ברוך שמו. קודש הקודשים הארי הקדוש ביאר שיש כן עומק גדול בעניית ברוך הוא ברוך שמו בשאר הכוונות. זה מפליא מאוד שרבינו הארי הקדוש כותב כך בשאר הכוונות, ורבינו הגרא כותב שאין עניין בזה על פי הסוד. רבינו הארי הקדוש כותב שיש בזה עומק גדול. ככה מביא גם הכף החיים מסימן ה', ככה מבהיר גם רבי אליעזר מגרמייזה בספרו מעשה רוקח. על כל פנים הציבור כן נוהג לומר, כפי שפסק מרן השולחן ערוך בסימן קכ"ד על פי דברי התור מאביב הראש, לומר ברוך הוא ברוך שמו. אבל כמה דברים צריכים להקפיד: להמתין עד שהחזן יאמר את שם השם ורק אז לומר ברוך הוא ברוך שמו, לא להפסיד לשמוע מלך העולם ולא כבר לומר ברוך הוא ברוך שמו, לא לומר בברכת המצוות ברוך הוא ברוך שמו, כי יכול להיות שלא יוצאים ידי חובה על ידי האמירה לא שומעים את שער הברכה, לדוגמה קידוש, תקיעת שופר, קריאת מגילה, לא לומר ברוך הוא ברוך שמו. ד', יש מחלוקת בין הפוסקים האם אומרים ברוך הוא ברוך שמו כל פעם ששומעים שם השם, או רק ששומעים שם השם בתוך ברכה. האליה רבה ושאר הכנסת הגדולה סוברים שמדיוק לשון ראש משמע שעל כל הזכרת השם, אומר האליה רבה, צריך לומר ברוך הוא ברוך שמו. החוות יאיר כותב במקור חיים, המגן גיבורים, שרק על ברכה אומרים ברוך הוא ברוך שמו, אבל לא כל פעם שמזכירים שם השם. יש קהילות שנהגו כך, יש שנהגו כך, העיקר להקפיד לשמוע את כל הברכות תוך כדי שאומרים ברוך הוא ברוך שמו. לעניין ברכת כהנים שואלים, מרן הבן איש חי והפרי חדש, הבן איש חי בפרשת תצווה אגב הקודמת, שצריך לומר ברוך הוא ברוך שמו בברכת כהנים. האש של אברהם חולק ומבאר שזה דין מיוחד בנשיאת כפיים, מכיוון שמזכירים את שם השם, וזה כאין הזכרת השם בבית המקדש, ומשום החביבות אומרים ברוך הוא ברוך שמו. אבל למעט ברכת כהנים לא מזכירים ברוך הוא ברוך שמו, רק בברכה, ולא כל פעם שמזכירים את השם. נחתום בדיני קדושה. הזוהר הקדוש כותב פרשת אמור שם, הפסוק ונקדשתי בתור בני ישראל, לומדים שיש מצוות עשה מהתורה לקדש השם השם ברבים. כך אומרת הגמרא בברכות. בירו שזו אסמכתה, עצם החיוב מדי רבנן, היו סוברו שזה חיוב מהתורה, הרשבץ. לכן צריך לקבל על עצמנו לפני שאנחנו אומרים קדושה. כותב מרן החפץ חיים באהבת חסד והבר היטב בקוף רופי, לכוון לקיים מצוות עשה מהתורה של ונקדשתי בתור בני ישראל. איזו מצווה שעולה על שאר המצוות, כפי שכותב השולחן ערוך הרב, שמקדשים שם שמיים ברבים. עד כאן תוכניתנו שניסינו מעט לענות על שאלות המאזינים שהצטברו, ועם אחרי מסליחה מאזינים שלא עלו אל הקווים. נגיש את דברי התורה לרפואת כל חולי עמו ישראל, ונאמר ביחד פרק תהילים לרפואת עמו ישראל ברחמים, שהקדוש ברוך הוא ישלח במהרה רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל. שיר המעלות ממעמקים קראתיך אדוני. אדוני שמע בקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני. אם עוונות תשמור יה, אדוני מי יעמוד כמך, סליחה למען תברי. קיוויתי אדוני כפתה נפשי ולדברו אוכלתי. נפשי לאדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר. יחל ישראל על אדוני, כי מאדוני החסד והרבה עמו פדות, והוא יבדה את ישראל מכל עוונותיו. בשורות טובות, ערב שבת שלום מבורכת.